מה אתם באמת יודעים על החיים עם מוגבלות? לפעמים, הדבר הכי חשוב הוא פשוט להקשיב. מרב בן אבי ומרב מילר בשיחות כנות ומרגשות על החיים עם מוגבלות. הפרחת מיתוסים, שיחות עם מומחים וסיפורים אישיים. בלי הגבלה, הפודקאסט של עמותת אמי. עכשיו באתר 102 תל אביב ובכל אפליקציות הפודקאסטים.
גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, בוקר טוב אלי.
בוקר טוב, בייביז.
מה אתה כל כך מבסוט, אדוני?
תשמעי, קמתי הבוקר.
הכל טוב.
כן, תשמעי, קמתי לעוד בוקר. לא הכל טוב, אבל קמתי, ועל כך יש להודות. או שלא. היום הזה, עוד מעט יוכיח לנו את זה.
סליחה? מה? היום הזה יוכיח לנו את זה?
לא, הלכת איתי. אולי עדיף שהייתי ממשיך לישון.
לא, 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 תמיד עדיף שאתה פה. מה העניינים? תספר קצת מה קורה, תספר מה, איך צרפת, איך פריז.
שום דבר מיוחד, שום דבר חדש, קר.
הצרפתים צרפתים?
הצרפתים הם צרפתים, אני זה אני, אחד לא משפיע על השני מסתבר.
למרות הניסיונות.
אם יש ניסיונות, אני חושב שהם התייאשו, וגם אני, כל אחד לא מפריע לשני, מה שנקרא, לנוע במוצת חייו. כן, דו-קיום אולטימטיבי. זה הכל, תשמעי, קמתי במצב רוח פיוטי מסתבר.
אתה תמיד עכשיו. קם פיוטן.
תודה. כן. פיוטן זה אני. ומה איתך, גברת? מה שלומך?
גמור, בסדר גמור. החורף הגיע כבר, תן לי להדכן אותך. אני עם שני מעילים היום, כי באולפן פה אוהבים להקפיא אנשים, אבל גם בחוץ זה סוף סוף מתאזן, ויש רוח ויש תחושה של חורף. וזהו, חנוכה בפתח, כבר יש חנוכיות ענק כאלה, כמו שאוהבים פה, בכל פינת רחוב.
יפה, 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 נחמד.
הרחובות מוארים.
יפה,
תשמעי. זה כל כך מוזר שבעולם לא מבין, כאילו שזה לא נראה לאף אחד משונה, שהחג הזה, כאילו כל פעם שיש חורף, מישהו המציא חג עם אור. כאילו גם קריסמס ולהעיר בקריסמס וגם... חנוכה, כאילו, מה, אתם לא רואים שזה כאילו סתם, לא סתם, אבל כזה, אתם רוצים משהו עם אור, כי חורף וחשוך, ויש לזה סיפור? זה לא מוזר שזה יוצא באותו זמן? כאילו, אף אחד לא אומר, היי, יש מצב שפשוט עשינו את הגרסה שלנו?
מי היה הראשון?
אני לא יודעת.
מי היה הראשון, חברים?
אני לא יודעת, כאילו, אני חושבת שאפשר לדעת מי היה הראשון, אבל בכל מקרה, זה שיש חגים דומים, זה קצת מעמיד באור מוזר את כל העניין של דת. איך בדיוק יצא לנו איתם חג דומה? לא יודעת, יש הרגשה ש...
אני חושב שאת... אני לא יודע לאן, בסך הכל שאלתי מה שלומך. את מתחילה... מתחילה להיכנס לי פה בקריסמס. אני לא יודע, אני לא אהבתי את התשובה הזאת.
לא, נכון. יש לכם כבר את...
אני מבקש להתאמץ פעם הבאה.
יש לכם את עץ הקריסמס כבר? זה קורה? עץ הקריסמס הגוי שלכם?
כן. שלחתי אותו בתמונה, הרי את יודעת זאת, שלחתי את העץ שתוכלי לראות, הוא עומד פה מנצנץ ממש מולי. יש הרבה עצים שמנצנצים להם פה, אני חושב שזה נחמד, זה עץ. מי מאיתנו לא אוהב עצים, מנורות עליהם? מה עוד תרצה לדעת?
לא, זהו, מה זה מה עוד תרצי לדעת? אתה אמור להביא נושאים מעצמך, אתה ברעיון, מה אני עושה לך כתבת שער?
בבקשה, את רוצה... אוי, נושאים יש לי מחביר.
יאללה, בבקשה.
אבל אני לא רוצה לצלול פנימה עמוק עמוק, ממש עמוק, אלא אם תרשי לי.
מרשה.
תגידי, מה דעתך על כך שראש ממשלתנו הנכבד, עמד אתמול ליד קנצלר גרמניה, עזבי את זה שהוא החזיר לו, הזמין את לפיד, ואותו לא הזמין. שמעת על זה, על האינסידנט הקטן הזה?
לא שמעתי את כל הפרטים, בוא תעדכן אותנו, בכל מקרה, כן.
אז מה שאני שמעתי ומה שאני יודע, שהוא הזמין את יאיר לפיד לביקור בגרמניה,
כן.
אבל את ביבי לא, כי ביבי עלול להיעצר. ואותו קאנצלר אמר...
אבל אנחנו לא מסודרים עם גרמניה עכשיו שאומרים אנחנו בצד שלכם וקונים מכם נשק והכל
בסדר. אנחנו מסודרים, אבל יש להם חוק, את יודעת, הם מדינת חוק, והם חלק מהאיגוד האירופי או whatever, ויש עליו צו מעצר בבית הדין באג, ואם הוא הנחת, אז יהיו כאלה שרצו לעצור אותו בגרמניה.
אבל הוא היה גם פה, אבל הוא היה פה והכל בסדר, מה, אין מה להיעלב.
נראה לי שזה קצת עצבן את ביבי, מה הוא מזמין את... אוקיי, אני לא אבוא, אבל מה אתה מזמין את יאיר לפיד? והוא אמר, ברגע שאני אוכל להזמין את ביבי, אני אזמין אותו, וזה היה הטיקט שלו, שאם הוא יבחר, אז ביבי יגיע, והוא ידאג שהוא לא ייעצר. אז פתאום הוא לא. זה לא בסדר, כי ביבי הביא לו טילים, ואינה מלא, ביבי לא היה מביא לו את החץ. עוד עניין קטנטן, קטר, זוכרת אותם?
שכחתי לאיזה רבע שעה, כן, מה איתם?
אהה, אז... אז ככה, הם לא רוצים לממן את, את ההריסות בעזה. הם אומרים
ש... אבל אמרתם שזה אתם תממנו, לא?
אמרתם אתם, יש לכם את הכסף. למה הרסנו? מלא. אם היינו יודעים שלכם אין את הכסף לשקם, לא היינו עושים ככה.
היינו עושים אחרת.
בעיניי זאת רמאות.
למה הם לא רוצים לתת את הכסף?
לא רוצים. אמרו, תשמעו חבר'ה, זה כנראה הבינו שזה הולך להיות יקר אפילו להם. אז מה שנקרא, אני חושב שהם רוצות למנוע, גם קטר וגם טורקיה, להערכתי רוצות למנוע את פירוק חמאס מנשק. אז מה שנקרא, הנה, ואפילו אנקרה, לפי מה שאיתמר אייכנר מציין בוויינט, אנקרה זוכה לגיבוי מגורמים בממשל טראמפ, שמעוניינים שהיא תהיה נוכחת ברצועה. בקיצור, איך אומרים? השלב הבית הזה הולך להיות שלב לא מי יודע מה כיף.
לא הבנתי, לא הבנתי.
הרי שלב בית אמור להיות כזה שישראל יוצאת מהרצועה וחמאס מתפרק מנשקו.
כן.
אני אחזור שוב, חמאס יתפרק מנשקו בלי שטורקיה תהיה מעורבת בכוח השיטור שם. מעניין אותי לראות אם זה יקרה.
למה, מה אתה, כי מה אתה חושב שהולך להיות?
אני לא חושב שחמאס הולך להתפרק מנשקו. לא, מי ש... יש כל מיני חיילים שעדיין נמצאים...
אני גם לא חושבת שישראל הולכת לצאת לגמרי מהרצועה.
יופי. אוקיי, נכון. אגב, אני רוצה שנבין, ישראל יושבת לא במרכז הערים, אוקיי, אנחנו... הקו הצהוב, מי שישים לב, הוא לא במרכז הערים, הוא לא בתוך הערים, חמאס נמצא בערים, מתנהל שם, כמעט באין מפריע. החיכוכים הם איפה ש... שכוחות צהל נמצאים, ושאנחנו שומעים מדי פעם את הקריאות, זה שכוחות חמאס מזדנבים בהם, או שבמקרה מישהו כביכול, או לא במקרה, עובר את הקו הצהוב, וצהל תוקף אותו, ובצדק. כך ש... יופי, זה מה שנקרא הבוס העזתי, הבוץ העזתי.
הבוץ. כן, הבוץ. הבוץ או הבוץ, כן.
יצא לי בוץ ובוס.
יאללה, איזה משחק מילים, כנראה זה סימן.
תן. אני יודע, נחמד.
הבנתי, אז קטר לא הולכים לשלם וגרמניה לא מזמינים את ראש הממשלה.
קטר לא הולכים לשלם, טורקיה רוצים להיכנס, ישראל לא רוצה לצאת בלי פירוק חמאס, ומעל כל זה טראמפ רוצה, מסתובב כבר חודשיים שלושה בעולם ו... משוויץ בשלום שהוא עשה בעזה. שיהיה בהצלחה.
כן, עכשיו הוא עסוק בלהתערב בעסקה של נטפליקס ווורנר. כן, זה הוא עבר להתעניין בדבר אחר.
כן, חברים, הניצחון המוחלט, מי שרצה ניצחון קיבל אותו בצורה מוחלטת. יופי, מה שנקרא יופי.
רגע, אבל אולי תמיד שלב בית זה שלב יותר מסובך לצאת ממנו, כאילו כשנהיה הבירוקרטיה של לצאת מריב, אוקיי, היה מלחמה גדולה.
אז למה לעשות שלב בית ולא לעשות הכל בשלב?
כי ככה זה, לא, כי ככה זה. כי הסיום של מלחמה, הבירוקרטיה של סוף ריב, כמו בין אנשים, כמו בזוג. רבתם, כל אחד אמר, וכל אחד אמר גם משפטי מופת כאלה, שישארו ביניכם עכשיו שנתיים, ונגמר הריב, אוקיי, ובסוף מגיעים להשלים, אבל עכשיו יש את הפרוצדורה של איך להשלים, וזה להיכנס בקטנות, וזה קטנוניות, וזה תמיד שלב, שלב מסובך ומורכב. ואולי אנחנו גם צריכים איזושהי סבלנות בשלב בית הזה, כי אולי גם לוקח זמן להיפרד ממלחמה ומהאופציה של מלחמה, ולהתחיל להיכנס לסעיפי סעיפים. פה יש קו צהוב, פה יש זה, אתם תפרקו מנשקכם ככה וזה. וזה טוב שניכנס לפרטים האלה. וזה טוב שנהיה מותשים עכשיו באיך בדיוק נעשה את הדבר הזה, ובלבד שלא יהיו אבדות בזמן הזה. ושנתקטנן על דברים, בסדר. עדיף התקטננות על שגרת מלחמה. פי אלף. אתה לא מסכים איתי?
א', קודם כל על שגרת מלחמה ועל ימי מלחימה, כל דבר עדיף. למדנו את זה בשנתיים האחרונות.
אין ספק.
כל דבר עדיף. בטח ובטח שזו מלחמה שהתחילה מוצדקת והתארכה כפוליטית. בתור התחלה זה ברור לחלוטין. כל מלחמה היא מלחמה רעה. כן, אבל אני מדבר על אלה שבשנה וכמעט וחצי למלחמה הזאת, נשארנו שם מבלי להבין למה, את זוכרת, זזנו מפה, לשם, נכנסו עוד פעם, חזרו, רפיח, די נצרים, רגע, מה זאת אומרת, מעבר רפיח, מה עם פילדלפי? לא, סליחה, עוד פעם נצרים, מה שנקרא, זזו, חזרו, באו, הלכו, על מה ולמה, אני לא יודע. הניצחון המוחלט, מיתות חמאס, בוא נראה, וככה נראה מיתות חמאס. ככה, אחרי שנתיים נראה מיתות חמאס, אני כבר מתחיל לדמיין את הקמפיין בחירות שהגיע, היו כאלה שיאשימו את מי שלא רוצה למוטט את חמאס. הרי את יודעת שהיה אחד פה שרצה למוטט חמאס, אבל היו כל כך הרבה מסביב שהפריעו לו ולא עשו את זה.
אתה גם תציני מאוד. זה זמן בשבילי לשים שיר.
מה לעשות? תשמעי, אני...
לא, אנחנו נשמע שיר. אולי אחרי השיר פתאום אתה תחזור להיות האיש הלא ציני שאתה.
אוהבת.
תוכנית הבוקר חזרנו. כן. אלי, ראיתי שבחברה החרדית מוציאים עוד ועוד פשקבילים נגד. עכשיו אסור לך להיות נהגת אוטובוס. אני צוחקת, כי...
למה? מה קרה?
זה לא מתאים. אנחנו נדבר על זה יותר מאוחר, אנחנו נרחיב יותר מאוחר עם פרופסור יפי תירוש חברתנו, על מהן עבודות שפלות. אבל רציתי לשאול אותך באיזה עבודה הכי שפלה עבדת אי פעם? כי בטח היה לך משהו טוב.
נתנו לי שהייתי נער, עבדתי במקום, לא משנה איפה, והיה שם... בית אריזה ענקי, אז קצו עליי.
מי יקפוץ עליך? כל הבתי אריזה?
לא יודע, אני שומע לכאורה מה לכאורה, ובאחד ה... זה בית אריזה גדול של מזון.
כן.
ואמרו לי, תיכנס בבקשה היום, קח מעיל. אמרתי, למה? מה אני, איזה מעיל? חם, אלא, תיכנס, קח מעיל, דובון. הכניס אותי למקרר ענקי של גושי בשר.
אוי ובוי.
ואני צריך להדביק מדבקות חדשות של פג תוקף לבשר. ממש סיפור אמיתי. אני לא יודע אם זה היה חוקי או לא חוקי, האירוע הזה, זה מה שעשיתי.
סיפרת לי את היופי הזה פעם.
אני כתבתי גם מנגויים, למרות שלא באמת כתבתי, זה היה בקיבוץ.
זה היה מעט מאוד מנגו בסוף. מה עוד היה שם? אבל יופי, נכון. אז חבל שעל זה לא הוציאו פשקביל בזמן.
נהג אוטובוס לא הייתי, אבל עדיין.
ונהגת אוטובוס.
לא חרדית ולא נהג אוטובוס.
20% פער בשכר, עדיין. נתונים חדשים, שני עשורים, מקום רביעי ב-OECD, ופערי שכר נשים גברים בישראל. טוב, אנחנו נדבר יותר מאוחר, חברתנו.
אני רוצה לספר לך עוד משהו קטן, כן. עוד משהו קטן. כן. אבי בליקי שלנו, החל לנו מן נושאי ליינאפ, כמו שאנחנו יודעים, בטבלה, וכל הסיפור של מה שקורה, חלק גדול מהסיפור של מה שקורה פה, שימי לב. תראי, זה באותה עמודה, ממש, מה שנקרא, אם בא לכם דברו על זה ביחד, אז תראי איזה יופי. כן. השרים חגיגו, שרי הליכוד, חגיגו בירוחם, אחד היושב ראש מועצה שם זכה, אז הם הלכו לחגוג. יושב ראש ועדת החוץ וביטחון הגיע למסיבת הניצחון, בלה בלה בלה. שר הכלכלה מנגד ניר ברקת, מארגן אירוע לפעילי מפלגתו. במסגרתו הוצאר כי יופיע הזמר הצעיר ששון שאולוב.
עוד יותר טוב, מסיבה, עוד יותר טוב.
ריקודים. כן. עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. בקיצור, יש חגיגות, יש שירים, ו... באותה עמודה, 82 פצועים, פצועי
מלחמה,
82,400 פצועים, 31 מתמודדי נפש, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אלה חוגגים, אלה מבצעים.
אתה אומר שאי אפשר לחגוג עכשיו?
אני אומר שנבחרי ציבור שלי, והם מה שנקרא שרים, תעשו טובה, בואו נגיד השנה, בואו השנה אל תחגגו, ולכו ערב ערב, אם בא לכם לחגוג, לכו עם פצועים, לכו עם מתמודדי נפש, תהיו שם, תפגינו סולידריות, אל תעשו מסיבות ניצחון לכל מיני פעילים שזכו, זה, לי ולך נגיד, מותר, הם לא, הם נבחרי ציבור, הם צריכים, הנראות אצלם זה דבר מאוד מאוד חשוב, אוקיי? לכו, תעבו דוגמה, תסתובבו בין האנשים, תראו את זה, תראו שלזה...
מה? אני חושבת שדברים האלה גם קורים, הם גם מסתובבים. אבל מבחינתך החגיגות עכשיו הם בתוך, קרוב מדי.
אצבע בעין, כן, אצבע בעין, כן. מי עוד היה שם? ביסמוט. ביסמוט היה שם, והוא טען שזה חוק נהדר, ואיך הוא אמר, יש כאלה שלומדים תורה, ויש כאלה שמתגייסים, זה תמיד עבד ביחד, ומי רגב ליד אמרה לו, אתה צודק, מה שאתה עושה זה נהדר החוק הזה, ויש כאלה שמתוך הקואליציה, הוא מדבר על החוק ההשתמטות, על חוק ישראבלוף הזה שהוא מקדם, במסיבת ניצחון שאני לא יודע איפה, ובאותו זמן, המספרים של הפגועי נפש, ושל הפגועים, של הנכים.
זה מספרים, על זה אנחנו, זה באמת, לא רק בהקשר הזה, זה נתונים מטורפים, 82,400.
מפחידים, מפחידים, וזה רק ילך ויעלה.
מתוכם 31,000 מתמודדי נפש.
נפש.
31,000 מתמודדי נפש חדשים. זה מספר שאני לא יודעת איך משרד הבריאות ומשרד הביטחון מערכתית, אם יש איזו תוכנית רחבה יותר בעניין הזה.
שר הכלכלה מארגן... מארגן ערב, מה שנקרא, ערב לבייס. הנה, התחילו הבייס.
לפעילים,
מארגן,
כן.
נכון. לפעילים שלו, נכון. ויש קצת אוכל בטח, ויש שם הופעה, ויופי.
יש גם איזה עניין עם ההופעה הזאת, אבל בסדר, אז חגיגותיו, אני חייבת להגיד שאני לא מאוד מתרגשת מחגיגות.
לא עוד מתרגש עם מוסר.
לא, אבל זה ארגון.
מוסר שהיה שר שהיה בשביל אוקטובר.
נכון, אבל צריך לציין משהו לפעילים. אני לא יודעת, זה לא, באופן אישי זה לא זה, אבל...
איפה הימים שראש המפלגה הזאת ישב בבית כי הוא לא יכול לשאת את האשמה
בתבושה? זה לא דבר לשאוף אליו, לא, זה לא דבר לשאוף אליו.
רגע, שנייה, אני לא אומר לשאוף, אני רק אומר...
ראש ממשלה שאומר, הנה אני יכול עוד, זה לא דוג, זה רומנטיזציה.
אבל גלית, מה נראה לך שאני מתכוון, זה משהו לשאוף אליו? אני רק אומר, הצניעות והענווה, ותחושת האחריות, כן? תחושת האחריות שהיו פעם למנהיגים, איפה זה?
זה דבר מאוד אנושי, אבל זה לא צניעות בעיניי, וזה לא ענווה בעיניי, זה דיכאון. זה דיכאון. זה אי תפקוד, אי יכולת לתפקד, ואני חושבת שזה מאוד אנושי, אבל אני לא מצפה לזה, אני מצפה למנהיגים, אם כבר בליכוד, שצמחו מתוך העם, כמו דוד לוי, לא יודעת, כמו מקומות אחרים, ויש מקומות אחרים שהליכוד יכול להתגעות בהם.
לבגין הייתה תחושת אחריות, והוא הרגיש אחריות, נכון, שזה לא משהו לשאוף אליו, להיות בדיכאון ולקמול בתוך הבית, אבל הוא הרגיש אחריות, והוא הרגיש אחריות על זה שהוא היה...
כן, זה מאוד אנושי, נכון.
כן, ואני מצפה לתכונה הזאת, לאחריות ולקשר הזה עם החיילים ועם הפצועים מהמנהיגים שלי, ולא לחגיגות. אם כן שהוא יופיע או לא יופיע, או כן כל מיני כאלה.
ואם כבר חגיגות, אז
חביבות.
הפירו. לא, הפירו. אנחנו לא עושים חגיגות ככה.
זה, חביבות זה מילה חמודה.
חביבות, איך עושים
הפירו? אתמול עשיתי חביבה. היה לי חביבה בבית.
באמת, נו, הנה חנוכה, הצלחת לקשר לחנוכה, ללבב לביבות, אתה הולך ללבב קצת?
איזה חמוד, מסיבה עם לביבות, עשיתי אתמול חביבה, היה נורא נחמד.
מלבבים לביבות, אין מה לעשות.
מה עוד, את רוצה עוד נושאים, או שעכשיו את כאילו תקחי איזה נושא כזה כיפי ותתת...
צריך כיפי?
לא מחייב כיפי, אבל...
אוקיי, אז רק עוד משהו קצר.
כן, אני רק בא להוריד פה.
צוערים בקורס טייס, נו, מתי לא? צוערים בקורס טייס.
הם עשו כיף.
רצית כיף, הנה כיף. הם שתו אלכוהול והשתקרו וחשפו מידע, שאני לא יודע בדיוק איזה מידע ולאן הם חשפו אותו. 15 נשלחו למעצר, ואני שמעתי אתמול כל מיני רעיונות על זה, בהם רעיון של מתן כהנה, שגם הוא היה בזה, והוא אומר... כשאני הייתי, זה לא היה ככה, היה באמת, היינו משתקרים, אבל מאוד מאוד שמרו על זה, אנשי צוות, וזה מאוד מאוד היה זה. יש בכל מיני מקומות בצהל, כל מיני טקסי יוקרה כאלה, שבהם גם החיילים הם מעל החוק, וזה מסורת כזאת, כמו באחוות, במכללות כזה, ב-Ivy League, כן? יש דברים שמותר בכל מיני מקומות. אנחנו יודעים, ולא צריך לספר לנו, שבחיל אוויר מותר דברים שבמקומות אחרים אסור, אנחנו יודעים את זה. נכון? זה דבר שאני מפילה אותך עכשיו מהכיסא.
כן, זה לא משהו...
עזר ויצמן, הוא עדיין איתנו במשפטו המפורסם, הטובים לטייס, הטובות לטייסים, ידוע. אנחנו מכירים. אבל זה שעכשיו עושים מזה, מנסים להגן על זה עוד ועוד. די, זה לא בסדר שיהיה את הדבר הזה. זה לא בסדר, זה מסתיים, אני רק רוצה לומר שהאירוע הסתיים בימי מחבוש ל-15 פרחי טייס, שהם אמורים לסיים.
אבל הם יהיו טייסים, או שגם כאילו לוקחים, הם הפכו להיות טייסים, או שזה...
אז טייס בדרגת רב סרן יעמוד בפני ועדת הדחה, וגם הצוערים עלולים להיות מודחים, אבל אולי הם לא יהיו מודחים. הסיפור שקרה, אני לא יודעת מה הם חשפו, אבל היה להם את הסדנת שווי המפורסמת, והם אחר כך שתו בירות באישור מפקד והזמינו מוני משפחה ושיתפו אותם בחוויות של הדברים שהיו בסדנת שווי.
אהה.
זה כזה נורא?
זאת אומרת, אם חס וחלילה וחס...
סדנת שווי זה שמדמים להם איך היה...
כן, כן, אני יודע, אז מה שצריכים לה...
סדנת שווי מקבלים מכות.
מי שנופל בשווי רק צריך לתת לו בירה, שידבר. סליחה שאני...
כן, כן, שהוא... איך הדבר הזה גם יצא? איך הסיפור הזה יצא ואיך הוא הגיע אליהם?
שתו, השתקרו, כנראה דיברו יותר מדי. אני לא מבין בזה. אני לא מבין בסדנות שווי, ואת מי הזמינו, ומה עשו, ומה היה לפני, ורק עכשיו זה פורסם.
כל הביטוי הזה, סדנת שווי, כל כך מקבל משמעות אחרת.
אני מתאר לעצמי שזה גם קרה לפני. נכון? יש תחושה שהמסיבות האלה זה לא איזה פעם ראשונה שזה קרה.
לא, נו, אני אומרת לך, שמעתי את מתן כהנא מדבר על זה שגם זה, שלפעמים שותים, וזה באישור, וזה בזה, וזה ב... יש, אך היו אחראים עליך, אנשי הצוות, פעם זה היה ככה, ושזה, זה. כן, השתוללו. שובבות. אנחנו מזהים כל מיני רגעים של שובבות בצהל. לפעמים היא כזאת שמשתקרים בה, לפעמים היא יותר דרמטית, השובבות הזאת. ואנחנו שומעים גם דברים, כלומר, אנחנו כן שומעים דברים שבהם דברים לא קורים לפי החוקים. לא יודעת אם המקרה הזה יש, אבל מה ללמוד ממנו. ברצינות אני אומרת, זה נורא כותרת עכשיו וזה.
טוב.
לא יודעת.
את זוכרת את גולגנוף? זוכרת אותו?
מתקשה לשכוח.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. שלום לך, אלי.
חזר. שלום, שלום.
שלום, היי, מה המצב? בסדר.
היי.
טוב. מאיזה צד להתחיל? היותר, הפחות?
תתחילי בפחות ותעלי, קדימה.
טוב, התחסנת לשפעת?
עוד לא.
זה חתיכת דבר.
אני לא
מתחסן. לא, אז זהו, אבל אז נראה לי שצריך. תשמע.
מה קרה עכשיו? מה קרה?
הכותרות אומרות, אומסי שלא היה כמוהו מאז הקורונה. מאות מאושפזים עם שפעת. תגיד לי, איך אני אמורה להתמודד עם שפעת עכשיו גם? ברצינות, לא הספיק לי החוטים, האיראנים, המדינות שלא שמעתי עליהם. עכשיו שפעת?
או, צודקת, מה עכשיו?
מה זה קשור?
את מתחסנת בדרך כלל?
לא, אבל אולי אני אחסן את הילדים.
מה?
אני לא יודעת, נראה לי שצריך. אני לא יודעת.
כולם מחסנים? כולם...
לא יודעת, יש עכשיו מין קמפיין.
מה הפרוטוקול?
הפרוטוקול אומר לחסן אוכלוסיות, זקנים, ילדים, ובכלל להתחסן שהחיסון הזה הוא לא מגן ב-100%, אבל העלייה בחולי השפעת, שבימים כתיקונם, אני לא יודעת, נראה לי שהיינו נרעשים מהדבר הזה, אז עכשיו זה כזה עובר, אבל אני לא יודעת אם הכותרת שזה אומסי שלא היה כמו מאז הקורונה, הוא קשור למצב בתי החולים, או שהוא קשור רק למצב החולים עצמם. אבל ענייני הלא חיסון פה, היה לא מזמן פה גם עם חצבת, ענייני הלא חיסון פה לא הסתיימו. שלא מתחסנים ולא זה, זה לא הסתיים. ויש מצב שאנחנו הולכים להתמודד עם עוד בעיות שאנחנו עכשיו בכלל לא חושבים עליהן. לא מה שר הביטחון אמר לה הוא, והוא אמר לה הוא, ורפורמה אמר רפורמה. כאילו כל פעם החיים גם דופקים לנו בדלת, ואומרים, שלום רב. תראו, אנחנו שמענו שאתם עסוקים בעניינים, אבל יש כרגע שפעת, וכאילו אנחנו בכלל לא מתמודדים עם העולם. אתה מבין מה אני מתכוונת?
איי, איי, איי.
קרחץ.
אני מבין.
שיחה שכל כולה קרחץ. יפה, תוכנית הבוקר והקרחץ, דעה על הדבר, לא?
תשמעי, אני מודה שאני... תשמעי, תראה, אני...
אני לא מאמין בשפעת. זה דבר ראשון.
תראי, אני לא יודע, כי מצד אחד, עכשיו ברצינות, מצד אחד זה השפעת מאז הקורונה עושה רושם שהפכו, כאילו אתה חוטף שפעת, אתה באיזה נוקאוט לכמה ימים טובים.
כן.
גם היא כאילו אומרה, חבר'ה, אם הקורונה הזאת חושבת שאנחנו נשב בצד, אז כאילו זה נהיה. מצד שני, כל החיסונים האלה...
לא, אתה לא מתחיל להיות לי עכשיו מתנגד חיסונים.
לא, לא, אני לא מתנגד, עשיתי את החיסונים, לא, 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 אני לא בטרילילית, לא, לא, אני כאילו, אני במיינסטרים, באירוע הזה, אני אומר, יש אנשים חכמים ממני, עשו עניינים, מצד שני, יש פה ושם, מצד שני, אני לא יודע, אני כאילו, את יודעת שמאז הקורונה אין לי חוש ריח, את זוכרת את זה, שהתלוננתי על זה. אז אני לא יודע מה זה מהחיסונים, זה מהקורונה עצמה. באמת. הבוקר לא הרחתי כלום, ובאמת חבל,
לא, אבל אתה לא, אתה לא מתאמן על רחרחנות.
כן, 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 אני, נכון, בדרך כלל בתוכנית הבוקר אני חותך לי, נגיד, חצי לימון, ושואף אותו, ומרחרח אותו, שזה עובד לא רע, הבוקר לא עשיתי את זה, אני אעשה את זה מיד, מיד בחדשות, אני אלך, יחתוך כמו שצריך, אעשה, תדעת, תכין את זה.
ואנחנו נשמע אותך מרחרח, כמו שאני באמת רוצה. אגב, לא שאלתי אותך בכלל, אבל הדרכים לאלת היו חסומות, אתמול לפחות.
בדיוק.
ומשפחתך הייתה נצורה, מה קורה שם? נפתחו כבר הדרכים, לא שהם נוסעים לאנשהו, אבל זה...
תראי, בדרך כלל זה עם מטוס, שמה בדרך כלל אין שיטפונות, לרוב אין שיטפונות בטיסות. תגידי לי, אבל את היית שמה, את כאילו תינפת לאיזה מישהי שבא להזהיר אותך
מפני שיטפונות. לא, אני אמרתי
שצחקנו, צחקתם עליה, ובמה שאמרתם עליה.
ואז למדנו שיעור, אבל אתה משם, מה, איך היה להיות, איך המשפחה הייתה נצורה? זה היה, הרמת טלפון, שאלת איך זה לחיות באי בודד?
התשובה היא לא, לא, אוקיי. דיברנו, אבל לא על זה, לא על הבנתי. זה, דיברנו על דברים טיפה יותר מטרידים, הבנתי. אבל כן, נו, בדרך כלל זה ככה שיש שיטפונות, ממש העיר הזאת נסגרת, מה היה בכלל, גשם באלת, זה תמיד היה אירוע לא קשור, אירוע לא, פתאום יש גשם, אבל... לא, העיר אין ביוב, העיר לא ערוכה לאירוע הזה, והיא גם בשיפוע, כזכור לך. אז הכל כאילו, כל המים יורדים, כל הערים יורדים, שוטפים את העיר. אני זוכר בתור ילד, זה היה כאילו וואו, כי כאילו אם יש גשם באלת, זה בא ואומר, תשמע, חבר'ה, אני מגיע פעם בשנה.
יאללה, בואו תקבלו אותי.
אני אתן מה שיש לי פעם אחת,
אין לי כוח לראות כל... הבנתי. אז לא, אבל העיר נצורה, זה בכל זאת, זה דברים, זה עניינים. בסדר, הבנתי, לא לקחת את זה, לא לקחת את זה קשה.
לא, לא, לא השתוללתי מדי.
וגם שם.
תגידי, מה את אומרת על זה? אני מותר לי לשבור כאילו חזק, אם זה חזק מדי אז קחי את העגל, אבל מה את אומרת על זה שראש ממשלתנו אמר שהוא לא יפרוש מהחיים הפוליטיים בעבור חנינה?
אני אגיד לך שאני נפלתי מהכיסא. אני נפלתי מהכיסא, לא, מה אתה
קודם
אומר?
קודם כל, מה עשית על כיסא? ישבת או עשית...
לא,
ישב.
אכלתי חטיף. תגיד לי רגע, מישהו חשב שהרי כל הסיפור כולו הוא כדי לא לפרוש, ועכשיו ראש ממשלת ישראל עושה מסע ומתן עם מדינת ישראל על מה, איך להקם את החוק בעזרת המילה הזאת חנינה, איך ניתן להקם את החוק כדי שזה יתאים לסיטואציה הנוכחית. עכשיו תראה, יש באמת סיטואציה מסובכת. יש פוסט מלחמה... זה לא מתאים עכשיו 4 פעמים בשבוע ראש ממשלה בבית משפט, זה באמת נכון. אני חושבת שכמובן היה צריך לחשוב על זה לפני זה, כשבית המשפט אמר לו.
מתי הוא 4 פעמים בשבוע?
לא יודעת, זה מה שאומרים, 3-4 פעמים בשבוע, כמה שהוא לא מעיד שם.
לא בטוח, הוא עסוק, אז הוא מגיש, ומשחררים אותו, והוא מגיש.
בסדר, אבל זה הוא מגיש מתוך השלוש...
אגב, זה לא המדינה, זה הוא אמר שאפשר. רגע, רגע.
נכון, אני גם אומרת, הוא היה צריך לחשוב על הדבר.
גם וגם, והוא רוצה ללכת, וכן, גם המדינה הייתה צריכה להגיד לו, זה לא סביר, ועם כל הכבוד שאתה רוצה, זה לא סביר.
מדינת ישראל ומערכת המשפט צריכה למצוא פתרון יצירתי, ואפשר למצוא פתרון יצירתי לעדויות האלה. ברצינות, אפשר למצוא פתרון יצירתי. אני לא יודעת איך עובדות עדויות, אבל אם אני הייתי, סלי, אני מביאה מעולמי, אם הייתי מתאמת הפקה, והיה שחקן עם אילוץ, היו מוצאים איך. ברצינות. אז שיעשה בזום. לא יודעת מה, אנחנו, אפשר למצוא איך. זה שאלות הלוז. איך שאלות הלוז הגיעו לחנינה? תגיד לי אתה. אם כל אחד ילך פה רק לפי החוק והחוק והחוק, ולא יהיה יצירתי בכלום, יגיע בסוף ראש הממשלה ויגיד, סבבה, אז חנינה. האם יכולתי לפתור את העניין
זה,
הזה?
תגיד, זה, כאילו, זה נראה לך שהסיפור הזה הוא על הלוז?
זה נראה לי שהסיפור הזה יכול היה להימנע, אם היו פותרים את ענייני הלוז, והוא לא היה מגיע...
כן, ולא היה ממציא משהו אחר.
היה ממציא, היה ממציא, אבל היה לי תשובה.
זהו, אז עזבי לוז, היום זה לוז, מחר זה משהו אחר.
רגע, אתה מסכים איתי.
לא היה כלום, כן כלום, נכון? פעם זה הפרקליטות, ופעם זה הזה, ופעם זה הפה. עזבי, אז עכשיו זה לוז, ופעם הבאה זה משהו אחר. את מבינה? הרי זה קורא את העם, המשפט הזה.
אני חייבת להגיד שזה לא המשפט שקורא את העם. אני מאוד חשוב לי להגיד את זה לראש הממשלה ובכלל. א', אני מרגישה שהעם הזה לא קרוע, ואם הוא קרוע, הוא קרוע כעם אחד בגלל שהוא חטף מלחמה. מה זה מלחמה הוא חטף על הראש כמו שהוא לא חטף מעולם? זה מה שקרה את העם, וזה גם לא קרה את העם. זה, לצערי, זה איחד את העם. אני מתנצלת להגיד שדבר כל כך נורא, אבל על איזה קרע מדובר?
אז אני חושש העם כן קרוע.
במה העם קרוע בדיוק? ברצינות, במה העם קרוע? לא,
אני לא זוכר. אני לא זוכר בתור נער.
זה שאנחנו לא מסכימים אחד עם השני, זה נחשב קרוע. יש למישהו איזה פנטזיה שכל העם יסכים פה על דבר אחד? לי לא. אני לא מעוניינת לחיות במקום שבו כולם מסכימים על דבר אחד. אני מעוניינת לחיות במדינת חוק. מה אנחנו רוצים? שיהיה פה אוקיי. מדינה של...
יופי, אמרת, את מעוניינת לחיות במדינת חוק. כן. יש כאלה שפחות.
בסדר מסתבר. גמור, יופי להם. מה זה
שייך? על זה... רגע, שנייה,
על זה נתווכח.
שזה...
מה זה עם קרוע? עם קרוע. במה העם קרוע? העם מתאבל. העם מתאבל על מספר הנופלים, המתים, המתות, החטופים שלא חזרו, הסיפורים האיומים על אנשים שנשארו, עם... על רום ברסלבסקי מדבר באיטליה. בזה העם קרוע, ואת זה לא אתה, אדוני ראש הממשלה, ולא אף אחד יכול לשנות. כי זה קרה כבר. והמשפט שלך לא okay. קורא את העם, ולא קורא כלום, אני... אולי הוא פוגע בתפקוד אז... שלך, אבל הוא לא קורא שום דבר. מה שקרוע, קרוע. בוא נעסוק בחזון, ומה, איזה קרע יש בעם, ברצינות.
טוב, אני חושב שאת מתממת, אבל בסדר.
למה מתממת?
אני חושב, אז אני אגיד לך למה, נתני לי רק כן. לענות לך את זה. אני חושב שהנושאים, תראי, אני כאילו למדתי כל מה שקורה בארצות הברית, מגיע אלינו אחרי איזה עשור, בין אם זה מקדונלד, בין אם זה אני לא יודע מה, וגם שם יש כבר מקומות שיש סופר, אני מגזים או שלא, יש סופר לרפובליקנים, סופר מרקט לדמוקרטים. כן. לא ירחק היום שזה יגיע לפה, אני חושב שיש פה מנהיגים, או אנשי ציבור, כן. שכל עניינם זה הכוח שלהם, אנחנו גם שמענו בהקלטות, לא, העוזרים וכל הכנופיה אומרים את זה, כל הכוח זה לשסות ציבור בציבור השני. זה לא התחיל היום, זה התחיל פעם, וזה מחלחל, וזה מחלחל, וזה מחלחל לחוקים. תראי, העניין שמאז השביעי לאוקטובר וגם לפני, צצו פה דברים שלא היו לפני. לא היה כזאת, מה שנקרא, קלש.
אלי, אנחנו חייבים לסיים, כי החדשות דופקות לנו פה בדלת. אבל אני רוצה לשמוע את ההמשך, אז תכף, כשחוזרים.
אוקיי.
גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו 8:03, אנחנו לא לבד כאן. כידוע לך, אלי מייקנולר על הסאונד, אבי בליקי עורך ומפיק אותנו. אתמול התקבלה בקיבוץ בערי החלטה לגבי שימור והריסה של בתים מהשבעה באוקטובר, ואנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לחבר הקיבוץ חזי יחזקאל, תושב בערי.
בוקר, בוקר.
בוקר טוב,
מה שלומך, חזי? איזה קשה זה. וואו, מה שלומך?
מה שלומך? את יודעת שמיד אחרי השביעי לאוקטובר שהגענו למלון בים המלח,
כן.
הגיעו אורחים מכל כיוון, בני משפחה של חברים.
בטח.
והדבר הראשון שהם שואלים, מה שלומך? וכל שאלה כזאת, אני הייתי נכנס לאלם. אתה לא יודע מה לענות, מה שלומך בסיטואציה שהייתה לנו?
זה...
מטורף לגמרי, מה שלומך?
זה מטורף, זה באמת, העולם התהפך. ואיך שהוא, מה זה איך שהוא, אני אפילו לא יודעת אם אני משתמשת במילים נכונות, אבל בחייך יצא לך להיות... סיטואציה היסטורית כזאת, שבה אתה,
לא.
אתה, גם אני בכלל לא מדברת על השבעה באוקטובר, אלא זה שאתם כקיבוץ, כקהילה, צריכים להחליט החלטה
צריכים
כל
להחליט,
כך, כן. כל כך קשה. איך ניגשים
לא.
לזה בכלל? רק,
לא.
רק, רק אני רק אומר למאזינים שההחלטה היא כמובן על האם להרוס 40 בתים בקיבוץ בערי, ש...
לא, אם להרוס, אם לשמר...
לשמר, כן.
לשמר אותם, כן.
לשמר 8 יחידות... זאת אומרת, 4 בתים שזה 8 יחידות, או להשאיר בית אחד, כאילו, יחידה אחת.
וזה מה שהוחלט בסוף, אגב.
זה הוחלט פעמיים, זה היה דיון מאוד קשוח, מאוד רציני, מלא אמוציות, מלא רגשות.
איך מחליטים כזה דבר?
אבל בסופו של דבר, קיבוץ לאורך כל הקיום שלו, האספה זה המקום שהמכריע ביותר, ועל פיו מתקבלות ההחלטות ומיישמים אותם אחד לאחד. אין כאילו, אין דרך לשנות או להפות את זה.
בסדר, כן, אבל באופן אישי, מאיפה ניגשים, אתה באופן אישי כאינדיבידואל, מאיפה ניגשים להחלטה הזאת?
לכל אחד יש עמדה, לכל אחד יש עמדה, יש איזושהי דעה, יש כאלה חושבים שאנחנו לא צריכים לחיות בגטו, בתוך הגיהנום הזה. אני, אתה יודע, זה אזור שאתה עושה הליכות, וכל פעם, עכשיו, אני באופן אישי עושה סיורים מדי פעם לקרובי משפחה, חברים שמבקשים. וכל פעם שאני נקלע לבתים האלה, אז הנשמה יוצאת. אתה לא פשוט לחיות ולראות את זה כל יום.
אתם, קיבלתם איזשהו ייעוץ מאנשים שמתמחים בהנצחה,
בזיכרון? מלא, מלא. יש אנשים שתומכים בנו מבחוץ, שמלווים אותנו.
מה היו עמדותך זה בעד או נגד בעיקר? למה להשאיר בעצם?
למה להשאיר? תשאל את אלה שרוצים. יש כאלה שחושבים שצריך להנציח את זה, זה המורשת, זה מה הטראומה שהקיבוץ עבר, ויש כאלה שחושבים שלא, שאנחנו צריכים להמשיך את החיים בלי לחוות את זה ביום-יום. לפה ולפה, זה לא היה פשוט.
מה הייתה עמדתך? מה אתה הצבעת?
אני הייתי בעד להשאיר בית אחד, עמדת המזכירות.
וזה בכל זאת, וזה בכל זאת אומר שעדיין הקיבוץ יהווה אתר הנצחה כלשהו.
בכל מקרה, אני מניח, אבל אם לא יהיה את המבנים עצמם, אז לא יבואו לראות את האנשים. אז ישאירו בניין אחד ויוציא אותו החוצה, מחוץ לקיבוץ באיזשהו אופן, לא יודע בדיוק איך. אבל אם היינו מנציחים, אז כן היו באים, וכן הייתה עלייה לרגל. וזה בלי תנאים טובים, בלי שירותים, בלי שיקחו את הנובה, יעשו מזה אנטר הנצחה לאומי גדול של כל העוטף. נקודה מאוד מרכזית, אפשר לפתח שם את המקום. כמו שיש את חץ שחור שעשו ליד מפלסים. יעשו בנובה גם משהו אתר רציני עם כל התנאים שיכולים להכיל אנשים שבאים לבקר שם.
כן, זה בעצם אומר שגם קיבוץ ברי לא רוצה או יכול להיות אתר הנצחה לאומי.
לא, ברי רוצה להיות קיבוץ שקט, לחזור למה שהוא היה. ואנחנו עם
הכאב... חזי, מתי תתחיל מלאכת הפינוי או...
אתם עוד לא נמצאים בברי, כלומר לא כולם נמצאים.
לא יודע, מרגע שאני נמצא בחצרים, יש קבוצה קטנה של חברים, 50-60 חברים, שלא יכלו להיפרד מברי, כבר מיד אחרי הימים הראשונים חזרו לברי והם חיים שם. והקיבוץ חי ונושם וכל המערכות עובדות גם בברי וגם בחצרים.
כמה שנים אתה בקיבוץ?
לא ספרתי, היה לי 50 ו... וואו. בשנת 68, בגרעין נחל.
איך היה הקיבוץ ב-68?
אז הוא היה יפה גם, עכשיו הוא יפה והוא יהיה עוד יותר יפה.
כן, יש לך אופטימיות?
אתה מתגעגע לחזור לשם? חזי.
וואו, את האמת, זה תלוי במציאות שתהיה בעזה, אם החמאס נשאר שם, יש לנו בעיה רצינית. לא פשוט.
אבל יש,
אני באופן כן. אישי חוזר, כן.
אבל יש כן, אתה כן יכול לחשוב על דרך שבה קיבוץ בערי כן יחזור להיות, לא משהו היה, אלא משהו אחר, אבל יחזור להיות הקיבוץ.
הוא יהיה חזק. קיבוץ בערי, קיבוץ מדהים, יש אנשים מדהימים.
כן, ואנחנו הכרנו את חלקם.
באמת, בכל מקום שאנחנו מגיעים, אז עוטפים אותנו באהבה, והתפקוד הוא מדהים, מדהים, חגים, אירועים, הכל מתקתק.
אבל יש גם אולי זעם על זה שאנשים רוצים לבוא לראות, או לבוא להצטלם ליד בתים מאנשים, חרוכים, או דברים כאלה.
חלק מהאנשים חושבים שנמאס להם מהסיורים בתוך הקיבוץ, וחלק חושבים שכן, צריך לעשות את הסיורים האלה, שאנשים יראו מה הקיבוץ שהוא חלק מהמדינה קבעו ב-7 באוקטובר, כן.
כן, אני, לא כל הסיפור הזה אפילו סופר עדיין, של השבעה באוקטובר, באופן הזה.
קשה, קשה, קשה לסיפור, חבר'ה, זה שואה, אני לא יודע איך זה ייגמר מבחינתנו, איך, אם בכלל נוכל להכיל את זה, להבין את זה, האובדן הוא אדיר, הלכו לנו אנשים מדהימים שכל החיים חיינו יחד, ופתאום הם אינם, ו... מי שיצא בחיים משם יצא בנס, אני אומר לכם, יכלו היו לשחוט את כולם.
עדיין קשה להתמודד עם הזיכרונות האלה ועם האירוע הזה באופן כללי. ההצבעה בין חברי הקיבוץ אבל עברה באיזה, זאת אומרת זה היה רגע דרמטי מאוד, היה שם איזה פילוג כזה או שההחלטה הזאת בסופו של דבר הגיעה?
לא, לא, זה לא מגיע לממדים של פילוג חלילה או משהו כזה, זה מגיע לאכזבה לצד זה או צד אחר, אבל לא לפילוג, ממש לא. החיים ממשיכים, התקבלה ההחלטה וזה מה שיעשו.
איזה בית ישומר?
יעדכנו אותנו, אנחנו עוד לא יודעים.
זה המדינה, אני מניחה, זה ארגוני מדינה כאלה, מתי זה בדיוק יקרה, אבל איזה בית הוחלט שישומר או שלא הוחלט עליו?
לא כל כך זוכר, אחד הבתים הקיצוניים, אני לא יודע בדיוק איזה בית. אבל זה לא המדינה, זה הקיבוץ מחליט.
לא, לא מחליט, מי שיעסוק במימון ובאופן של השיקום הזה, לא של ההחלטה.
יש קם גוף מאוד גדול שנקרא תקומה.
כן.
תקומה.
הוא מלווה, כן. הוא מלווה את ברי, הוא גם מגייס כספים לברי, ואני חושב שהגוף הזה עושה עבודה מדהימה, גם בחצרים וגם בברי. יש לנו מערכת יחסים מדהימה איתם, מתואמים איתם, הם הולכים לקראתנו, הם מבינים את הסיטואציה.
זה אני מאוד שמחה לשמוע, ותשמע, אחרי זה אני חייבת להגיד שאני גם שמחה שהשאירו את ההחלטה בידכם. ברצינות, זה גם לא דבר מובן מאליו, והעובדה שחברי הקיבוץ יכלו לקבל את ההחלטה הזאת על החיים שלהם ועל האופן שבו זה יונצח, לי זה נשמע...
תראי, המדינה הקציבה כסף לבנות את הבתים שנשרפו, היא לא אומרת לך, תשאיר אותם או אל תשאיר אותם. אם הם שרופים והרוסים, אתה בכל מקרה צריך להרוס.
נכון, אבל זה בוודאי, אבל בעניין ההנצחה, אני שמחה לפחות לדעת שמדינת ישראל לא קבעה בשבילכם מה הסטנדרט, והשאירה לקיבוץ את שיקול הדעת הזה.
ההנצחה היא תהיה של בערים, וזה יהיה אחד הדברים הכי חשובים שהיו בהיסטוריה של בערים. לדעתי ההנצחה תהיה בעדיפות עליונה במקום מספר אחד בבערים. אי אפשר יהיה אחרת. חייב להנציח את זה בצורה מטורפת.
ולשמור על החיים בצד השני. הנצחה כן, ליד...
אבל מעבר לתקומה, באמת שהם עושים עבודה מצוינת איתנו. אני רוצה להגיד גם מילה טובה על קיבוץ חצירים. זה לא פשוט.
כן, לקבל קהילה.
מתאים, זה קיבוץ, באמת, אני חבר חבר. אני פשוט, לא יודע, מודה להם, מחבק אותם, הם עטפו אותנו, חיבקו אותנו,
אני רוצה להגיד לך...
הכל.
מדהים. אחרי זה באמת. כל העוטף, אני ביקרתי, אני אפילו רוצה להגיד שאני, לך באופן אישי, שאני באופן אישי טיפה התביישתי, שכל השנים היו טפטופים, וזה עבר לי מעל הראש, מה שנקרא, סליחה על מה שנקרא על האירוניה, אנשים מלח הארץ, מקום יפהפה, פורח, וזה עבר לנו מעל הראש, במידה מסוימת, אז אני כך אומר לך באופן אישי, שאסור שזה יקרה שוב, ואני גר הרחק, אסור שזה יקרה שוב, הלב שלה מתחם.
זה אמרתי לך, ששאלו אותי אם נחזור, אז אמרתי לך, תלוי מה יהיה שם, אם יהיה עוד פעם הנושא הזה של כפרופים, אז תהיה בעיה גם לקיבוץ בירי וגם למדינה.
כן,
לא יחזור על
זה. והמילה הזאת, טפטופים, היא כל כך נוגדת את המציאות, היא כל כך נוגדת, כן.
עזוב, זה מכניס אותי לפינה שנתחיל עכשיו כאילו להיכנס לנושא הפוליטי, אני מרבית החול.
לא פוליטי, אני מדבר על הרווחה שלכם, אני מדבר על החיי יום-יום שלכם. עזוב, אנחנו לא רוצים לדבר פוליטיקה בהקשר הזה.
היו צריכים להתייחס כמו שמתייחסים עכשיו בלבנון, על כל תנועה, יורים, פוגעים, או דברים, ולא עשו את זה מההתחלה, נתת לפצע להתפתח ולהתפתח עד שהוא נהיה פצע ממיר. ולא טיפלת בזה בזמן אמת. כאילו, אני זוכר לפני התנתקות, אריק שרון אומר, על טיל אחד שיפול נהפוך את עזה, ולא עשו את זה. לא משנה מי היה בשלטון, לא עשו את זה.
אתה צודק ב-100% ואני מקווה שנלמד מזה להבא.
איזה נלמד, לא מאמין שנלמד, אני לא מאמין.
אולי בקצת, חזי, אולי בקצת.
איך בקצת? אם אפילו ועדה ממלכתית לא הקימו. הכל, כל מה מתווכחים, אנשים נרצחו, נשחטו, ומדברים, כן, לא, לא להקים, נו, באמת.
אני מקווה שהביזיון הזה של ועדת החקירה יסתיים בקרוב מאוד. הם סתם מורחים את הזמן, אבל זה מובן שתקום ועדה כזאת. ואני מקווה מאוד שיצא הצדק. ובכל מקרה, אנחנו רוצים לחזק את חברי בארי על זה שהם נאלצו לקחת החלטה כל כך קשה אתמול, והצלחתם, ואנחנו כמובן איתכם בכל החלטה שלכם.
כן, ההחלטה היא מאחורינו, ו...
והלוואי שזה עוד צעד בדרך לחיים החדשים שלכם ושל כולנו. החיים החדשים שלכם הם גם הם של המדינה כולה.
אני אומר לכם, יש בדרך חבורה של אנשים מדהימים.
למדנו קצת להכיר אותם, טיפה בשנתיים האלה.
כן, למדתם להכיר, ומי שמכיר מתחבר אלינו בעיניים עצומות, והם יקימו את בארי, ובארי יהיה קיבוץ לתפארת, חזק, נחוש, החלטי.
העמידות שלכם מחזקת את המדינה כולה, באמת. חזי יחזקאל, תושב בארי, תודה רבה לך ויום מצוין.
חזי, חיבוק, תודה.
בוקר טוב, להתראות.
יום טוב, תודה.
תוכנית הבוקר, חזרנו. בעוד כמה ימים, שר התרבות הוא הולך להציג את המועמדים החדשים בתחרות הפרסים האלטרנטיבית, הטקס הממלכתי, מה שנקרא, לקולנוע. יש לו השגות לגבי זה שהסרט הים, שהוא לא צפה בו, ייצג את ישראל באוסקר. הוא זכה בפרס אופיר, ולכן שר התרבות עושה טקס אלטרנטיבי. הוא מצא לזה מיליון שח.
עם פרס נכבד של מיליון שקל, לא? גלית,
כן, מיליון שח.
מיליון שקל פרס, כאילו אצלי אתם תקבלו כסף, באו אליי. גלית, דיברת על פילוג, נכון?
כן.
כן פילוג, אין פילוג בעם. זה נקרא פילוג, שמעת? ששר במדינה, מנהיג, לוקח טקס ומרחיק אותו מהטקס הקיים, בונה לו טקס אלטרנטיבי, טקס שלנו, אתם תישארו עם הטקס שלכם, הנה טקס שלנו, אני אשתמש בכספי ציבור ואתן פרסים לטקס שלנו, ויש עוד כל כך הרבה דוגמאות, ובסוף זה הילדים שלנו פה לומדים, והילדים שלכם שם נלחמים, ככה נקרא פילוג. עכשיו אנחנו יכולים להמעיט בזה, קחי עכשיו את הדבר הזה, הסטרואידים, תכפילי אותו בעשר שנים, תראי לאן נגיע.
לאן?
לפילוג הסטרואידים. זה פילוג. שומעת, הטקס הזה, שעל פניו הוא שולי, הוא אפילו התחלנו, הוא שולי, אז אוקיי, אז הוא עושה טקס אלטרנטיבי. תגידי, זה נראה לך נורמלי? זה נורמלי? הטקס שלכם הוא שמאלני, הוא מכפיש את ישראל, הוא שולח מה שנקרא סרטים לעולם שמכפישים את ישראל, אז בוא רגע אומנות, חופש ביטוי, עזבי. הטקס שלנו יהיה טקס בעד המדינה שלא מכפיש אף אחד, ואצלנו נקבל כסף, וזה הטקס השווה. יש את הטקס שלנו ושלכם.
כמו שהיה...
אני לא יודע מה זה חוץ מפילוג. לא יודע.
אם ככה. אז כמו שהיום הזיכרון, גם יש ממלכתי ויש אלטרנטיבי. זאת אומרת...
זה נכון, אגב...
אגב, זה לא פילוג, זה לפלג את... זה לפלג את מוסדות המדינה, או את מוסדות התרבות. להגיד, יש את התרבות שמדינת ישראל מממנת, ויש את המסביב, האקדמיה, מהאקדמיה, זה לא קשור אליי. זה גם, אני כמובן מסכימה איתך שהרי מדובר בפילוג, ומדובר ב... דבר שאני לא יודעת כמה הוא יקדם את תעשיית הקולנוע בישראל, והוא יותר יקדם את תעשיית אנחנו לא צריכים אתכם, ששר התרבות אומר ליוצרים פה.
הוא יקדם את זה, חבר'ה, מי שלא בא לו, מי שבא לו כסף, ובא לו את התמיכה של השלטון,
גם מי יגיד לא, אם יש סרטים, יש סרט שמועמד, או אם יש משהו שמועמד, אם יש משהו שאנחנו היינו עושים והוא היה מועמד, ויכול היה לזכות במיליון שקל, לא היינו מועמדים ולא היינו מקבלים את הפרס.
הוא מנצל בצורה צינית את זה שהאומנים, בטח אחרי 7 באוקטובר, שחלק נכבד מהתקציב שלנו היה מבחוץ, כי הם לא רואים בתרבות ובאומנות משהו נשגב. זה מין משהו של שמאלנים כזה, או כאלה, איפים כאלה, כן? אומניסטים כאלה. מראש אין לנו כסף, אז מה הוא עושה? הוא אומר, חבר'ה, מי שישר קו עם התכנים שאנחנו רואים לנכון, תכנים לאומיים, פטריוטים, יקבל כסף. ואותו דבר תקציבים לכל מיני ערוצים שמיישרים קו איתם. תגידי, מה זה? זה פילוג אסטרואידים. זה לא היה לפני. זאת אומרת, שאנחנו, אני ואת, היינו יותר צעירים, זה לא היה האירוע הזה. היה עדיין ממלכתיות.
יש פילוג בין ממשלת ישראל ומדינת, והעם. זה אני מסכימה. שממשלת ישראל, שר המשפטים, שר התרבות, שר הביטחון, עוסקים בהקמת ארגוני נגד לארגונים הקיימים. זאת אומרת, הם...
לבטל שנשיא בית המשפט העליון אומר שיש פה שר שכל מלאכתו זה לפרק את מערכת המשפט, והשר אומר לו, כן, אני אפרק ויבנה מחדש.
כן, נכון, השר הזה הוא לא,
הוא לא בוואקום. השר הזה וחבריו מטפטפים...
שר התקשורת, אגב, אפשר גם להוסיף אותו לקלחת.
כן, במשך עשור ולמעלה מעשור מטפטפים לציבור, הדבר הזה מחלחל. זאת אומרת, מישהו שתומך היום במאמצים של השר לוין לפרק את מערכת המשפט, אני אומר לך, לא בטוח שהוא בכלל מבין מה זה אומר. הוא לא בטוח שהוא מבין מה זה אומר בכלל.
זאת אומרת שהוא הוא מתוך דבר. האנטי.
כן, הוא כבר בתוך אנטי של אתם ואנחנו. אתם ואנחנו. כן. אנחנו והם. התפיסת עולם... תודעתית, היא כבר מושרשת כל כך עמוק, ותראי, אנחנו לא ממציאים, זה קורה בארצות הברית, בארצות הברית זה כאילו, בואי, זה על סטרואידים, על מלא. זה על מלא, אנחנו זוכרים את האירועים בגבעת הקפיטול שם, נכון? מתו שם אנשים, צבעו על... זאת אומרת, זה אירוע שצריך להתייחס אליו ברצינות, והפילוג זה... זה, זה מהותי, זה מהותי, זה פגע בכוח, באחידות שלנו, אויבים שלנו, רואים את זה בשביל אוקטובר. זה לא בכאילו, אנשים מתים על הפילוג הזה. וזה לא נורא אדומה, זה רציני, אני חושב שיש פילוג, גלית, אני חושב שיש פילוג והוא מסוכן, ויש שיסוע, ויש מי שהפילוג הזה עושה לו טוב לבייס, ויש מי שלא, ואגב, אני רוצה להגיד משהו, זה מכל הצדדים כבר נהיה, אתה יודע, זה כבר, בדיוק, מכל הצדדים, זה נהיה, את רואה את זה ברשתות, כל אחד מדבר לקהל שלו, לבייס שלו, מסוכן, נו, אירוע מסוכן, אירוע לא טוב.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. התחלנו קודם, סיפרנו על פשקבילים חדשים, ואנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לחברה שלנו לנושא פשקבילים, פרופסור יופי תירוש מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, הוא מחבר את הספר המצוין, הופרדנו כך, מורה נבוכים להפרדה מגדרית, בוקר טוב יופי.
בוקר אור, חברות וחברים.
נו.
בוקר טוב.
נו.
אז מה עכשיו? על מה מתעצבנים עלינו עכשיו?
אישה שנהגת אוטובוס.
טוב, זה מעצבן, בוודאי. כי זה יתריך לפעמים לעשות רוורס עם האוטובוס, וזה קשה, יופי.
לא, אני גם לא, אני רק רוצה להגיד עוד משהו קטן, יופי, גם אוטובוס, עד כמה שזכור לי, גלית ויופי, זה לא במטבח, נכון?
נכון,
זה בחוץ. עד כמה שזכור, אין אגב במטבח.
זה בחוץ, זה במשרד הציבורי.
זה בחוץ גם.
זה בתפקיד
הובלה.
לא מתאים, כן. זה בתפקיד הובלה, אתה בא במגע עם קהל מגוון, נשים חרדיות לא אמורות בכלל לנהוג לפי חלק מהזרומים בעדה החרדית, והדבר הזה, מה שבאמת מדהים בו, תראו, אנחנו יושבים וקל לנו להגיד, אוי, ה-50 רבנים האלה שחתמו על הפשקביל שמזהיר, שאומר שזה לא נאות לאף אישה, בטח לא לאישה חרדית, צריך לנסות הכל כדי לעצור את המגפה הזאת, אבל הנקודה שאנחנו לא מספיק חושבות וחושבים עליה, זה שהמגמה הזאת היא בשיתוף פעולה מלא של מדינת ישראל.
על זה אני רוצה לשמוע, כן.
למה? כי למשל, משרד התחבורה יצא בקמפיין, לגיוס נהגים, יש מחסור אדיר של נהגים, 5,000 נהגים קראתי בעיתון, שחסרים לתחבורה הציבורית, מה שמשפיע על השירות הרדוד והנמוך שאנחנו מקבלים בין השאר, עוד דברים משפיעים כמו שיטת הרמזור, אבל הנשים החרדיות, מה שהם ראו בפרסום, בעיתונות החרדית, בעיתונות הכללית, במשרד התחבורה שם תמונות של נהגות ונהגים מחריכים ומרוצים. בעיתונות החרדית הוא פרסם תמונות רק של גברים נהגים.
אבל שם
משרד התחבורה...
זהו, שזה בא ממשרד התחבורה, אבל גם אם משרד התחבורה היה שם נהגות, הם לא היו מתפרסמות בעיתונים האלה. הרי חטופות שחזרו לא שמו.
נכון, אבל את יודעת משהו, לשכת הפרסומים הממשלתית עושה את זה גם בצורות של פרסום שעברו בקהילה החרדית, ובגלל הממשלה ומדינות הפרסומים היותר מדי סובלנית ורב תרבותית שלה, הם הפכו לא מקובלות. אני אתן לך שתי דוגמאות. היה קמפיין רננה רז, ישראל מתייבשת. כן, נכון? כן. ברדיו החרדי נכון. שלקו את אותו קמפיין עם קריין. למה ככה? עכשיו,
להקל,
אין בעיה לשמוע קריינית. יש פסיקה של בית המשפט העליון שאומרת שרדיו קול ברמה צריך להשמיע נשים, ורדיו קול ברמה משמיע נשים. אבל לתקעת פרסומי ממשלתית, לא, היא תתחשב. אוקיי?
כן, זה סימן לנאורות. זה סימן לנאורות, שאנחנו מפנימים בעצמנו את החוקים המראים לכולם האלה,
ואז אנחנו תומרים להקצנה שלהם בתוכם, כי הנה עכשיו, זה הנורמה, לא צריך לשמוע כל אישה. או דוגמה אחרת, מותר, גם בחברה החרדית, מותר להראות איורים של נשים ושל ילדות, יש הרבה ספרי ילדים עם איורים של ילדות שמקבלים הכשר של רבנים, אבל קופות החולים ולשכת הפרסומים הממשלתית, אפילו ילדות או נשים, הם לא מפרסמים כמצוירות, אוקיי? אז נגיד בקורונה היה פוסטר של משרד הבריאות, איך לשמור על בריאות הנפש במשפחה בסגר. והראו שם תמונות של אבא ובת ואימא וסבתא וכל מיני, ואת אותו פוסטר עצמו, טקסט זהה, פרסמו לחברה החרדית רק עם תמונות של אבא ובן וסבא ואח. כן. למה? ואיורים, איורים, כן? לא זה. אז האחריות פה היא שלנו, היא של
היא
המדינה.
היא לא של החברה החרדית.
לא לשתף, נכון. בוודאי שהיא של החברה החרדית. אני חושבת שמה שאנחנו צריכים לעשות בשביל הנהגות האלה, כמו שאמרה חברתי פרופסור דפנה אקר בריאיון בזמן הזה, שתפרסם אתמול, או סליחה, זה אמרה איזה יעל יחיאל עם 50-50, שאנחנו צריכות לתמוך בנשים החרדיות האלה, אנחנו צריכות לחזק את ידיהן.
של הנהגות.
זה הרי פרדוקס, כי שוב, זה גם המבנה המדינתי שמאפשר את תלמידי הישיבות, את תורתם אומנותם, הוא בעצם מטיל על הנשים החרדיות לפרנס, לממן בין תורה.
את מלאכת הפרנסה בבית.
עכשיו, אבל מה אומרים לה? תפרנסי, אבל בתנאים שלנו, אל תעלי במעמד שלך, בא לי בך, את לא עכשיו נהגת אוטובוס, את יכולה להיות צייעת לגננת, את יכולה להיות מוכרת בחנות פאות, זה בסדר, אבל לא יותר מדי, ויש כנסים שלמים באצטדיונים שמביאים בנות אולפנה וסמינרים, עם רבנים שמטיפים להם אל תלכו לאקדמיה, האקדמיה זה דבר מסוכן, זה יביל אתכם לפריצות וכו' וכו'. אז יש פה צביעות, זאת אומרת, כל הפרנסה שלך זה לא בשביל שאת תתפתחי, תתקדמי, תלמדי, תגשימי את עצמך, מה פתאום? זה רק בשביל לשרת את המבנה המשפחתי והקהילתי.
אבל לזה אני לא יכולה להיכנס, יופי. לפנים, ההיגיון הפנים חרדי הזה אני לא יכולה להיכנס, אבל אני כן יכולה להציע להם מה שלי יש להציע להם. ואם יש נהגות אוטובוס שכרגע צריכות איזשהו התאגדות, אז אולי הדרך שלנו כפמיניסטיות ופמיניסטים היא למצוא את הרב הנכון או למצוא השפעה רוחנית נכונה שתיתן איזה תגובת נגד לזה, ולא להגיד בינינו תראו את ואני אומרת את זה בתור ביקורת פנים פמיניסטית אולי, אבל במקום להגיד תראו את החרדים האלה ומדינת ישראל וזה, אולי גם אנחנו צריכים להביא איזשהו גורם באותו עולם רוחני שיגיב נגד הפשקבינים האלה.
תראי, אנחנו לא יכולות לשחק במשחק שלהם. כשאנחנו נביא רב, תמיד יגידו לנו, אתן לא מבינות מי זה הרב הזה ומה המעמד שלו, וה-50 רבנים שחתמו על הפשקביל הם הרבה יותר בכירים. זה לא המשחק שלנו. אנחנו כן יכולות להשתמש באמצעים מדינתיים, ופה את צודקת, צריכה להיות פה סולידריות נשית בין מגזרית. אז למשל, אני יכולה לחשוב על סדולת הנשים שיש לה קו חם לנשים חרדיות, או על איתך מעקי שעוזרות לנשים להתאגד ועזרו לסייעות חרדיות בגנים להתאגד מקצועית ולקבוע את הזכויות שלהן, ולהגיד לנשים החרדיות האלה, בואו, אנחנו נעזור לכן משפטית לכל מי שיתענה לכן בקהילה שלכן. אבל אני כן חוזרת גלית למה שאמרת קודם, אנחנו צריכים לזכור ששום דבר שהיום אנחנו כאילו טועים ומקבלים כנתון באיך שהחרדים חיים, הוא באמת נפל מהשמיים וזה ככה בצורה אותנטית. לא, החל מבן גוריון עם ה-400 עילויים, והמשך בבגין שהרחיב את ה-400 עילויים לכל גבר חרדי בגיל גיוס.
יופי, את יודעת שבכל מה שקשור לחוק הגיוס בעיניי אנחנו עושים עוול עצום בכך שזה חוק גיוס החרדים ולא החרדיות. כשאנחנו כמדינה ויתרנו על הליברליות במשהו אחד, לא להתפלא שזה יבוא לנשוח אותנו בתחת, כמו שאומרים.
ויותר מזה, אני מאוד מאוד אמביוולנטית על חוק הגיוס, בגלל שה...
לא חוק גיוס, אגב, אני רוצה להגיד משהו.
חוק השתמטות.
חוק ההשתמטות.
אז הנה שני דברים. אחד, בחוק של אדלשטיין, לפחות, אמנם הבטיחו לחרדים הבטחה מסוכנת והזויה בעיניי של תנאי שירות שבהם הם לא יראו אף אישה לכל אורך השירות שלהם, שאני לא יודעת איך מנהלים צבא ככה,
או עולם,
בדיוק, וזה באמת, זה אומר לחיילות, אתן ברות ביטור, אתן תעופו לנו מהעיניים, אתן פיגוע צניות פוטנציאלי, זה באמת בלתי קביל בשום צורה, אבל לפחות בחוק הזה הייתה הכרה בכך שאנשים בצהל עשויות להיפגע, והייתה חובת דיווח שנתית לוועדת חוץ וביטחון, מה המצב החיילות, הקצינות, הקידום, הקורסים וכולי בצהל. בחוק של ביסמוט, הסעיף הזה ירד. אין עכשיו שום עיסוק בחיילות. למה אנחנו צריכים עכשיו את הכאבות ובשטויות האלה של
אנשים? עכשיו מביאה חיילות על הראש, יופי, בחייל.
בדיוק, בדיוק. ובאמת חזרה לדבר עצמו. זאת אומרת, תחשבו, אני חושבת על חייל חרדי שיהיה בעזה ויפצע ותבוא לטפל בו חובשת קרבית. הוא יותר יבחן מהחובשת מאשר מהברך המדממת שלו.
נכון.
כאילו, בגלל שאומרים לו שהיא פיגוע
צניעות. גם המסר הזה לגברים הוא אתם אנסים. תדעו לכם שאתם אנסים.
זה נכון, זה מאוד מעליב, זה מאוד מעליב.
זה גם לא נכון.
אני רוצה לשאול שאלה. יופי, אני באמת רוצה לשאול שאלה, והיא תשמע צינית, אבל היא לא. אני באמת רוצה לדעת אם את יודעת. היום שמגיע אדם חרדי לבית חולים, למיון, הוא לא רוצה שתטפל בו אישה או אחות? היום, עכשיו.
שאלה מצוינת. המקרים שמוכרים לי זה מקרים שבהם איש בא עם אשתו, והוא לא רוצה שרופא יטפל בה. במיוחד מרדימים ודברים כאלה, הוא לא רוצה
שרופא. בבתי החולים נותנים לזה יד? כאילו גם פה מאפשרים את זה?
אני ראיתי בזמנו, לפני כמה שנים, חומרים כאלה זורמים אליי, אני באמת אלופת הפשקבילים, אז ראיתי...
איזה הישג מוזר, כן?
נכון. אז ראיתי הודעה לציבור, שאומרת שיש שני בתי חולים, שאם אתה מגיע למיון, אז יאפשרו לך באמת שאשתך יטפלו באנשים. זה גם, אני לא זוכרת...
זה החלטה שלך מי יטפל באשתך גם.
כן, בדיוק, בדיוק. עכשיו, זה יותר מצב פרדוקסלי, כי אנחנו רוצות שיהיה יותר עבודה לרופאות ולאחיות ולמרדימות, זה סבבה. וגם אנחנו, יש סיטואציות כמו ללכת לגניקולוג, שאנחנו אומרות, אני זכותי לבחור אם זה גניקולוג או גניקולוגית. אז המציאות פה היא מורכבת, אבל אין ספק שאנחנו חייבות לשמר כמה שאפשר את הנורמה שבה כשזה רופא מול פציינטית או רופאה מול פציינט, אז עכשיו זה מטפל מול מטופלת וזה לא גבר מול אישה. אנחנו, כשאני הולכת לחירוג שד שלי, אז אנחנו שמים בצד את זה שאני אישה והוא גבר. הוא עכשיו מסתכל על מה שהוא צריך להסתכל ובודק שאין לי גושים בשד. וזהו, ככה זה צריך להיות, ואי אפשר להרחיב כל אינטראקציה למשהו עם פוטנציאל מיני, כי זה הרי לא נגמר במיון, זה אחר כך עובר לרחוב, ולא יודעת אם שמעתם, אבל לפני כמה ימים פורסם שיש גמח, כאילו מקום שמחלק תרומות בחברה החרדית, שמחלק משקפיים מטושטשים, אם אתה צריך ללכת באזורים לא נקיים, שאזורים לא נקיים זה אזורים עם נשים לא צנועות.
לא, לא, רגע, יופי, שנייה, דקה, את משתתפת איתי בקמפיין שאנחנו לא אומרות צנועות. על הדבר הזה, כי זה לא צנוע.
צנועות במרכאות, כמובן. לא צנועות
במרכאות. רגע,
נשים,
אדם חרדי,
נשים, כי אני צנועה מאוד, גם כשאני בביקיני לוהט, ואני באמת אחד האנשים הצנועים והענבים.
אם אני חרדי ועוצרת אותי שוטרת, אז מה אני עושה? לא מקשיב לה, ממשיך?
תשמע, אני כבר הייתי בהרצאה של פרופסור יובל אלבשן לפני כמה שנים, שאלה קושי של שופטים, למה יהיה קשה לשים שופטים חרדים? כי יש עורכות דין במדינת ישראל, והוא חשב שזה קושי שאנחנו צריכים לתת עליו את דעתנו. אז יש גם רעיונות כאלה שמקבלים הדהוד ממשפטנים בעלי מעמד.
כן,
משפטנים. האנשים עם כל ציבורי. וזאת שאלה מצוינת. לא מזמן הייתה הלוויה לפני כמה שבועות של רב חשוב, ועיתונאי חרדי צייץ בזעם שאיזה חוסר התחשבות שיביאו שוטרות גם להבטיח את ההלוויה. כן, אז אתה צודק, אלי, זה שם, אנחנו שם. זה לא דמיונות.
אני אומר פה הרבה פעמים לגלית, ולא מעט יש לנו ויכוחים על זה, בקטע הזה אפס סבלנות. אי אפשר, הבעיה היא אצלנו גם יופי, אם יורשה לי.
נכון,
שאנחנו שנים נרמלנו ובאנו לקראת.
תקראו את הופרדנו כך, זה מה שאני אומרת בספר.
בצדק, נכון, נכון, נכון. תקראו את זה, זה ספר מעולה.
זה עלינו, זה בידיים שלנו, ואנחנו כמו בוקים חושבים שכל מה שהרבנים והמנהיגים הפוליטיים אומרים שזה היהדות וזה הקו האדום והם לא יכולים ויש להם ציווי הלכה וזה וזה וזה, זה היהדות, אז אנחנו סובלניים ואנחנו רק תרבותיים ואנחנו חייבים להתחשב.
כולם אוהבים להרגיש נאורים. אנחנו מוכרחים לסיים, פרופסור יופי תירוש, רגע, אני רוצה את כל הקרדיט, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, הוא מחבר את הספר המעולה. הופרדנו כך, מורה נבוכים להפרדה מגדרית, וחברה שלנו גם, ואלופת הפשקווילים. תודה רבה לך, יום מעולה.
יופי, תודה, תמיד מעניין.
ביי, התראות. אלי, התוכנית הזאת הסתיימה, אני לא יודעת מה איתך, אני מקווה שהתוכניות שלך היום מרחיקות לכת.
חד משמעי.
לא, אתה לא הולך לצאת מהבית.
חד משמעי, לנור ביקשה מנהלת לאיזה בנק בצד השני של לילה.
אוי, אוי, אוי,
היא לא יודעת שזה לא יקרה.
לא, זה יקרה, אבל כמה שאנחנו נשמע על זה. יאללה, בהצלחה במסע שלך, אלי. יום יפה.
ביי.
שלום.